של כל מחשבה, ובמחשבות יש בהם כוח ליצור או לייצר רגשות. זאת אומרת, יכול להיות כזה דבר שאדם בא ואומר, הכיסא הזה הוא חום, צבע שלו, חום. אז הדבר הזה לא כל כך מעורר רגשות חזקים, אלא אם כן מישהו פעם ישב בכיסא הזה ומשהו קרה לו והוא זוכר אותו. אבל יש במחשבות, באופן עקרוני, את הכוח לייצר רגשות. זכיתי ללמוד בבית אל. אתמול זה כבר זיכרון. אני בן אדם שזכיתי לשבת וללמוד תורה. הרעיון הזה, המחשבה הזאת, יש בה את היכולת ליצור רגשות. אני דווקא בנקודה הזאת, אני ארחיב היום, אז כך שבואו נלך הלאה. הדבר השני הוא זיכרונות. המוח עובד ככה שהארכיון של המוח, קרי, הזיכרונות, הם נמצאים בתוכנו עטופים עם אותם הרגשות שהרגשנו בזמן האירוע. אמנם על זיכרונות עובד איזשהו תהליך אחר. איזה תהליך עובד עליו? שכחה. ולכן, מה עושה שכחה? זה עובד בשתי מישורים. מישור אחד, הוא הופך להיות פחות ופחות רלוונטי. קשה לי להשתמש בו מבחינת הבנה, מבחינת החוויה. אבל יש תהליך נוסף. והתהליך הנוסף הוא שעוצמת הרגש פוחת והולך. זאת אומרת, ככל שאני שוכח משהו, היכולת שלו לתת את העוצמת הרגשית שהיה באותו אירוע, פוחת. אבל בהחלט, זיכרונות הם חשובים. שלוש, דמיונות. אם אדם עוצם עיניים, ובוא נגיד אדם שבדרך לנישואין עוצם עיניים, הוא מדמיין את יום חתונה שלו, הוא מזמין את התזמורת הנכונה ואת החברה הטובים, והכלה נהדרת, החיוך לא רחוק מהפנים.
נכון.
כי זה יום נפלא. אבל תראה מה שקורה לך, אתה מכניס איזשהו רעיון עתידי, ומה קורה מבחינת רגשית? תגובה מיידית. נכון? אז אם אנחנו מסתכלים על שלושה הגורמים האלו, רואים משהו מעניין. מישהו רואה את ה... מה יש לנו פה? בדיוק. יש לנו מחשבה, זה ההווה, זיכרונות עבר, דמיונות עתיד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא סידר את העניינים כך שאדם חי בעת בעונה אחת, בהווה, עבר ועתיד, והוא שוטט בין הזמנים, זה חלק של העליונות שלנו על הזמן. מבחינת המציאות של יום-יום, אני עכשיו, אבל אני נמצא פה, אבל מבחינת היכולת של השכל, להביא אותנו, הוא יכול להביא אותנו לעבר, להווה, לעתיד, כפי הצורך שלו. ומתברר שכל נדבך, יש בו את היכולת ליצור רגשות. כן.
אבל אתה רוצה שאין דבר כזה בעצם זיכרון של העבר. זאת אומרת, אז זה בעצם כזה כזה בנוי, הוא משוכלל גם מהדמיונות של מה שהיה, שיכול להיות כושר פרשנות, אז בעצם הדמיון הוא בעצם שייך לכל הדברים, גם למחשבות העוביות, ובטח לדבר שהיו פעם.
אוקיי, אני חושב שאני משתמש בהגדרות אחרות. אז אני לא מכיר את הסוגיה הזאת, אבל אני רוצה להשתמש בהגדרה אחרת. הגדרה של זמן, ויש כזה דבר עתיד, הווה ועבר, ומתברר שהשכל יכול להגיע לדברים האלו. כאשר הוא מדבר על העבר, הוא מדבר על דברים שהיו, על אף שוודאי שהוא לא זוכר מה היה, הוא זוכר מה הוא זוכר ממה שהיה. וזה יחל לגמרי. נדבר על זיכרונות ונרחיב בנקודה הזאת. אבל תשאו לי להשתמש בקטגוריות האלו, כי אני חושב שהם יעזרו לנו. אוקיי? 1, 2, 3, 4. תחושות. תחושות הגוף. תחושות הגוף. אז אני שוב, בכל נקודה ונקודה אנחנו נרחיב, אבל על רגל אחד, הקשר בין הגוף והרגש, בדרך כלל אנחנו אומרים שזה חד סטרי. אתה מתבייש, מה קורה לגוף? אתה מסמיק. אתה עצוב, מיד הגוף מייצר דמעות. אתה כועס, מה קורה? איך הגוף מגיב למקבץ שרירים ו... אז מתברר שהכביש הוא דו-סטרי, היצירה של רגשות היא גם פרי של, של הגוף, ועל זה אנחנו נלמד. אבל אנחנו רואים את זה, נכון? מה התנועה של דיכאון? מה התנוחה של דיכאון? אדם שהוא בדיכאון, איך הוא יושב? נכון? ואדם שמרגיש על הגובה? ככה, נכון? וטוב, אנחנו עוד מעט נגיד, זאת אומרת, בעוד כמה פגישות נדבר על זה, ואיך אדם יכול אפילו להשתמש בגוף שלו, להשפיע על הרגשות. ומספר 5, סביבה. אנחנו נבראים כדי להשפיע ולהיות מושפע, ולכן הסביבה שאתה שם את עצמך מתוכה, היא, הסביבה תשביע מאוד על מה שקורה אצלך. היום אנחנו נתחיל, קודם כל בואו ננתח פה. 5 גורמים. מישהו רואה קטגוריות פה? כי אנחנו מדברים על הרגש שלנו. שלושתם נמצאים איפה? מה? מתוך האדם, מתוך השכל שלו. זאת אומרת, פה זה פנימי אישי. נכון? זה השכל שלו. מה קורה פה? זה אישי, אבל חיצוני. זאת אומרת, פה אנחנו מדברים על הגוף. אוקיי? ומה יש פה? חיצוני. נכון? סביבה. אז מתברר שבחמישה הגורמים האלו יש בעצם 3 מקומות של השפעה. אחד הוא העיקר, בעצם הוא הפנימי, אבל יש גם את הגוף, גם את החומר, לא רק את הרוח. יש גם את הסביבה, שבמידה מסוימת ההשפעה שלנו על הסביבה היא פחות, אבל בכל זאת אנחנו יכולים להשפיע. אוקיי? אז אם כן, אדם שבא ואומר לעצמו, יש לי איזשהו רגש, יש לי איזשהו תגובה שלא נוח לי, אני כועס, אני יש תחושה של קינה, עצבני וכו' וכו', ולא טוב לי עם זה, אז יש לנו בעצם 5 גורמים, כאשר אחד בפנים, אחד גוף ואחד חיצוני, וכל אדם בסופו של דבר יכול לבחור מהי הדרך הטובה ביותר בשבילו להתחיל להשפיע על הרגשות. כן.
לכל 5 נכללים בגירוי חיצוני,
אני לא כל כך מבין אותך. כל אלו, אתה אומר. זאת אומרת, אני חושב שאתה אומר משהו שאני אסכים איתו, שהמודל הזה הוא פשטני במידה מסוימת. כי האמת היא שגירוי חיצוני, זאת אומרת, יש לפעמים דברים פנימיים שמשפיעים עליי. טוב, אני איתך. בינתיים בוא נשאיר את המודל ככה, אבל אני חושב שאני מסכים איתו, איתך. אוקיי, בוא ניקח גורם וננתח אותו, כי בסופו של דבר הרעיונות האלו הם חשובים לא בגלל שיש איזשהו יופי ברעיון, אבל שיהיה לכם כלים להשתמש בהם. אוקיי? בוא נתחיל עם מחשבות. אני רוצה ללמוד איתכם 2 קטעים שמראים על הדבר הזה. הדבר הראשון זה סוגיה שרובכם מכירים במסכת מכות, בסוף מסכת מכות. זו סוגיה ידועה לרובכם, אם לא כולכם. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים. מי היו עולים? רבי עקיבא והחכמים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקדושים, התחילו הם בוכים. נכון? החכמים ראו שועל יוצא מבית קודשי הקדושים, הם מתחילים לבכות. ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? יהודי. שואלים אותו שאלה? שואל שאלה חזרה, נכון? טוב, נלמד ממנו. אמרו לו, מקום שכתוב בו, הזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים הולכו בו, ולא נבכה. עכשיו בוא נשמע אותם. מה בעצם הם אומרים? הם אומרים כזה דבר. גירוי חיצוני. איזה גירוי חיצוני? רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. מה הדיבור עצמי? מה המסנן שלהם? למה? לא, עצוב זה כבר התוצאה. איך הם הביאו את עצמם, בואו תראו, איך הם הביאו את עצמם לבכי? איזה זיכרון של מה? של פסוק שאומר הזר הקרב יומת. זאת אומרת, הם זוכרו מה היה התפארת של בית המקדש, את הקדושה, את המיוחד שיש בו, ודרך המסנן הזה, וראו את השועל, הגיע לרגע של בכי, של כאב. עכשיו, אמר להם, לכך אני מצחק. דכתיב, ועיד לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריה בן יבחהו, וכי מה העניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה וכולי, ואז הוא מביא את שתי הפסוקים, שיש פסוק אחד שמדבר על חורבן, ופסוק השני שמדבר על תקומה. ואז מה הוא אומר? עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים. שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שמתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. זאת אומרת, אני אמשיך, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. מה אמר רבי עקיבא? הוא בא ואמר, הלימוד שלי הוא לימוד אחר. יש פסוק שקושר בין שתי נבואות, נבואה אחת של חורבן, נבואה שנייה של תקומה. עכשיו שאני רואה את החורבן, אז ודאי שיהיה התקומה. ולכן זה הביא אותי לצחוק, לשמחה. עכשיו בוא ניקח את המודל שלנו. מה השתנה בינו ובין החכמים? המשקפיים. אותה חוויה, אותו גירוי, שועל יצא מבית קודשי הקודשים, אבל החכמים שמו משקפיים, מסנן, איזשהו נותן פירוש שהביא אותם לבכי, ורבי עקיבא חיפש מה? את הדרך להגיע לשמחה. אוקיי? עכשיו, איך הוא עשה את זה אגב? יפה, דמיון או זיכרון, כי הוא גם, אבל בוא נחשוב טיפה על הביוגרפיה של רבי עקיבא. מישהו זוכר את הרבי של רבי עקיבא? זה בלימוד. אבל מבחינת רעיוני, נחום, גם זו, גם זו למה? עכשיו, בואו נבין מי הרבי שלו. השם שלו הוא לא נחום הכל טוב. כי אדם שחושב הכל טוב הוא אידיוט, הוא טיפש. כי יש סבל בעולם ויש כאב בעולם, ומי שרואה ילד נדרס ומחייך ואומר נפלא, הוא אדם שיש לנו בתי חולים לאנשים כאלו. כי זה טרגדיה וכאב ועצב, זה חלק מרכזי בחיים. מה היה השם שלו? נחום, איש גמזו, לטובה. זאת אומרת, מה שאני הבנתי, או אני מבין, שהוא אדם שמסוגל לתפוס את הכל. הוא לא טיפש. הוא מבין בדיוק מה קרה. אבל הוא מבין שבאיזשהו שלב, כל מאן דעביד רחמנא לתו עביד, שכל מה שקורה הוא חלק של התו האלוקי, ולכן עליו לחפש את הפירוש, את הדרך הסתכלות, את המסנן, המתאים להוציא איזשהו הבנה שגם זו טוב מבחינת התפיסה האלוקית. נכון? הוא אדם שמבין לעומק, לא בשטחיות, בעומק, שבסופו של דבר זה חלק של התהליך האלוקי. ברגע שהוא מבין את זה, אז הוא יכול להגיד פה, רגע, אין סוף של פירושים לשואל שיוצא מבית קודשי הקודשים, בוא נחפש את הפשט, או את הדרך, או את המסנן, או את המשקפיים, שדרכם אני יכול לצאת עם איזושהי הבנה של הרצון האלוקי, והוא דבר שישמח אותי. אוקיי? זאת אומרת, לפי המודל שלנו, מה המחלוקת שלהם? המסנן. החכמים בחרו במסנן שהביא אותם לבכי, ורבי עקיבא בחר במסנן שהביא אותו לשמחה. אוקיי? עכשיו, המודל הזה זה מודל שעובד עם כולנו. אגב, מה אנחנו קוראים לתגובות שלנו? אנחנו אומרים, אבל זה אמת. זה אמת. כי בעצם החכמים צודקו, נכון? מה, הם לא צודקו? החכמים, זאת אומרת, לראות, לחשוב על בית המקדש ובית קודשי הקודשים, ולחשוב על שואל ועזר, מה, זה לא יביא לבכי? ודאי. זה גם נכון. אבל השאלה היא, מה אתה בוחר? באיזה עולם של רגשות, של התייחסויות, אתה בוחר לחיות בו? ולהתווכח אם הוא צודק או לא צודק, אנחנו לא בעניין של אמת וצודק. כי ודאי שהם צודקים והוא צודק. וגם אם יש לך תפיסה אחרת, אני מתאר לעצמי שאתה גם צודק. אבל השאלה היא, האם זה מביא אותך למקום שטוב לך ונכון להיות שם. Okay? ופה אני רוצה ללמוד איתכם קטע שאני חושב שאולי למדנו חלק בפגישה ראשונה, אבל אני רוצה ללמוד את זה איתכם עוד פעם, ולראות איך זה מתחבר למודל הזה. וזה פרשת ציצית בעינייה, זה בפרק שני של ברכות, דף י' ג', פסקה ב', כן. עכשיו, הרב אומר ככה, שלמות האדם תלויה באשר תהיה לו מטרה שכלית נכבדה לכל מגמת פניו ופעולתיו בחיים. והתכלית השכלית העליונה הזו כללוה החכמינו האלוקיים באמרם כל מעשיך יהיו לשם שמיים. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ובהיות לו מטרה שכלית, ותקשיבו טוב טוב מה הרב אומר, מה בעצם, בוא נסכם. הרב אומר שאדם שלם הוא אדם שיודע מה הוא עושה בעולם הזה. הוא קם בבוקר, ולא רק ברור לו שהוא צריך לצחצח שיניים, ברור לו שכל מה שהוא עושה, מה יש לו? יש לו מסנן פה. מה המסנן? איך הוא מסתכל על העולם? הוא אומר, האם הדבר הזה מקדם את המטרה שלי? יש לו איזשהו משקפיים, הוא מסתכל על העולם דרך המשקפיים של כל מעשי יהיו לשם שמיים. ואז הוא ממשיך ואומר, ואז, והיות לו מטרה שכלית, אז ילכו גם כן רגשי לבבו ושאיפותיו, על פי זאת התעודה הנכבדת, ועל פי זה יסדר גם כן כל מעשיו לתכלית הנכבדה, ואז הוא אדם שלם שכל חלקיו, שכלו, רגשותיו ופעולותיו, כולם הולכים ישר לתכלית שלמות האנושית. זאת אומרת, הוא בא ואומר הרבה דברים, או בין היתר, אני שם פה שכל מעשה יהיה לשם שמיים. כל מה שנכנס פה, אני אנסה לתרגם אותו, אני אנסה לאבד אותו, כך שלא רק התגובה הרגשית, הוא מוסיף פה גם הפעולות שלי, גם כל מה שאני עושה, הם יצאו, כל הדברים האלו יצאו מאיזושהי תוכנה שאומרת, האם הדבר הזה הוא לשם שמיים. אבל אנחנו מצמצמים לרגשות, גם הרגשות שלי יהיו מתאימות. זאת אומרת, אני אהיה עצוב או שמח על פי איזה קנה מידה, איזה אבות מידה, האם הדבר הזה מקדם אותי לקראת איזושהי עשייה לשם שמיים. אוקיי. כן, בבקשה. כן. אני לא בא ואומר שאסור היה להם לבכות. ייתכן והתגובה שלהם הייתה תגובה נכונה. אבל לפי התגובה שלהם לרבי עקיבא, מה אנחנו לומדים? שעדיף היה להם לצחק. הם לא רצו לבכות. כי לי נראה מה בעצם אמרו חז"ל. יש מחלוקת מה לעשות על בסיס בית המקדש. יש כאלה שרצו לאסור לגמרי אכילת בשר. יש כאלה שאמרו אי אפשר לשמוח בכלל. אז בא חכמים ואמרו, יש לנו תשע באב. יש לנו 17 בתמוז. יש לנו זמנים שהכאב של החורבן חייב להתגבר עלינו. אבל אסור לנו כל פעם שאנחנו רואים כזה דבר להיות, איך אומרים בלשון המקצועי, בדיקי. כי יש מספיק דברים בחיים עצובים, ואתה מחויב לעבוד את השם בשמחה. אז אתה אחראי, אני אחראי לסדר את התפיסות שלי, כך שאני בשמחה, על אף שוודאי יש הרבה דברים, שאם אני מסתכל עליהם בצורה אחרת, אני אהיה במצב לא פשוט. אוקיי? יפה. אז אם כן, מה יש לנו פה? מבחינת מחשבות, אנחנו רואים שלפי המחשבה, אנחנו מייצרים רגשות. עכשיו, המחשבות שלנו, בדרך כלל, התגובות פה, הם הרגלים. אנחנו רגילים לחשוב בצורות מסוימות, ודיברנו פעם הקודמת על כך שההרגלים האלו באים משתי מקורות. הם באים מלידה, הם באים מהרגלים שלמדת במשפחה, בישיבה, בחברה וכו'. עכשיו, כאשר אנחנו מתחילים להגיד לעצמנו, בוא נגיד שאני אדם שכועס, או אני מגיב בצורה חריפה, או בדיכאון, אז בעצם מה אנחנו יודעים עכשיו, בין היתר, שהסיבה לכך זה הפירוש שלי. אני מפרש את העולם בצורה שמביאה אותי לכעס. אבל מה אני יכול לעשות? ככה אני מפרש את העולם. אז כדי שאדם יתחיל לשלוט בעצמו, איפה הוא צריך להיכנס? למחשבות שלו. עכשיו, איך עושים כזה דבר? הרי זה משהו פנימי, זה הרגל, זה טס. הדרך היא פשוטה, אבל לא תמיד קלה. ואני לפעמים מציע בצורה כזאת, שלצאת מפה לאיזשהו חנות מצלמות, ולרכוש איזשהו מצלמה קטנה קטנה, מצלמת וידאו, ולהכניס את זה בראש. וברגע שאתה מתחיל להרגיש איזשהו רגש לא מתאים לך, לנסות לשים ברקסים, לעצור, ולשאול את עצמך איזה מחשבות, או איזה זיכרונות, או איזה דמיונות, איזה תמונות, מה מסתובב בראש שהוא הדבר שגורם לי לתחושות האלו. כי כמו שאנחנו למדנו פעם הקודמת, מה בעצם קורה? אני זה שאומר לעצמי, כמו שדיברנו פעם הקודמת, איך הוא יכול להגיד לי את זה? מה קורה אצלו? או הדבר הזה נורא, אסור לנו. כל הדברים האלו שמסתובבים בראש, הם הגורמים לרגשות. אז אדם בא ואומר, אבל זה מה שאני חושב. אז ודאי שזה מה שאתה חושב, אבל זאת הסיבה שהגעת לאן שאתה הגעת. עכשיו, מה שאני בדרך כלל מציע, שאדם, ברגע שהוא חש רגשות לא נעימים, זאת אומרת, מה זה לא נעימים? שרגשות שהוא לא חושב שהם מתאימים. ובזה אנחנו צריכים להיות ברור. לפעמים מאוד מתאים להיות בדיקי, לפעמים מאוד מתאים להיות בדאון, או להיות כועס, או, זאת אומרת, אני לא מדבר על רגשות טבעיים. אני מדבר על מצב שאתה בא ואומר לעצמך, לא מתאים לי את הרגש הזה, לא טוב לי בדרך שאני מגיב. אז הדרך הראשונה היא לנסות לעצור את הטיסה של התגובה, ולצלם מה שקורה פה. לצלם את התוכנה, הפירוש, איך אתה מייצר את הרגשות האלו. והייתי מציע לך גם אפילו לרשום את זה. שיהיה ברור לך איך אתה יוצר את הרגש הזה. אחר כך, כדאי לשבת עם עצמך ולחפש פירוש אחר שהוא הגיוני. כי אם משהו, בוא נגיד שמשהו קורה לך, ואתה לא כל כך מסמפת אותו, וקשה לך עם הדבר הזה, וזה מביא אותך לכעס, אתה לא יכול להגיד לעצמך, מכאן להבא אני אגיד שזה לא יפריע. כי זה מפריע. זאת אומרת, איזושהי החלפה כזאת, שלהגיד כאילו, טוב, זה לא מפריע לי, זה לא יעזור. כי אתה לא תשתכנע. עלינו לחפש אמירות, תפיסות, הבנות, שאצלנו זה, איך אמר נחום? גם זו פירוש אפשרי. גם הדרך הזאת היא דרך מקובלת לחשוב על החוויה הזאת. לדוגמה, אדם יכול להגיד, בוא נגיד, מישהו מאוד מאוד מפריע לו. כל פעם שהוא מדבר, אתה מרגיש שאתה רוצה להתפוצץ, כי הוא גם אידיוט וגם פוגע, ויש לו כל היתרונות. וכל פעם שהוא פותח את הפה, אתה מרגיש שאתה מתחיל להתרתח. ואז אתה אומר, טוב, מה הוא אלוה החמים בתחנתם? זה לא עסק. למה שהוא יכול להדליק אותי? זאת אומרת, הוא מתנהג כמו אידיוט, אני אומר לעצמי כל מיני דברים, איך הוא יכול להגיד כזה דבר, אני לא מאמין, כי הוא זה, לא, 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 ובסוף אני כועס בגלל שהוא אידיוט. מישהו פעם אמר, כעס זה להניש את עצמך על השטויות של האחרים. אז מה בעצם אתה מחפש? אתה מחפש דרך להגיב לאמירות שלו, שאתה תצא לא כועס, אלא רגוע. אז מה אתה יכול להגיד? זה כנראה בעיה שלו, לא קשור אליי מה שהוא אומר, אולי. אתה יכול להגיד, לא שווה לי להתרתח מהשטויות שלו. אתה יכול להגיד, רחמן הצלן, איך יצא יצור כזה? לא יודע. זאת אומרת, מה שחשוב, שאתה תמצא משהו, שכאשר הוא עושה כזה דבר, ואתה אומר לעצמך את התוכנה החדשה, מה אתה בודק? מה יוצא פה? האם האמירה החדשה תוביל אותך לרגיעה? אם אתה מוצא שזה נכון, אז עליך בעצם להחליף את התוכנה. וכך להחליף את התוכנה של המעבד נתונים במוח. איך עושים את זה? והדרך היא לשבת לבד ואפילו לדמיין. הוא אומר כך וכך וכך, אני עכשיו מכניס כאילו כהרגל חדש את האמירה המועדפת. עכשיו, זה לא הולך ברגל. גם אם אנחנו רוצים להחליף את התפילה, זה לוקח לנו 90 פעם, נכון? משיב הרוח, מריד הגשם, עד ש... זה נכנס להרגל. אבל ברגע שאני מצליח להכניס את האמירות החכמות האלו מתוך הזרימה של החיים שלי, אני מתחיל להבין, או אני מתחיל לחוש, שעליו שאני לא שולט בשטויות שלו, הדרך שאני אפרש אותו, תוביל אותי לאיזשהו רגשות של, בוא נגיד, של רגיעה, שאני מחפש. אוקיי? כן, בבקשה.
לפי מה שיוצא עכשיו, זה פשוט במרגש הוא דבר אוטומטי. עכשיו הוא לא אוטומטי לגירוי, הוא אוטומטי למחשבות. כי עד עכשיו שדיברנו בשיעור קודמים, שאנחנו, המטרה שלנו היא שהרגש הוא לא יכול להיות דבר אוטומטי. אני אשלוט ברגש, כלומר אני רוצה להגיד לאותן מחשבות, ושאני אגיד, נכון שזה מכניס, אבל אל תכעס. כי נגיד, אני יכול להגיד את זה עם חבר שלי, אבל עם ילד שלי מתחצף. אני לא יכול להגיד, לא אכפת לי שהוא מתחצף, כי אני אכפת לי שהוא מתחצף. ואני רוצה שלמרות שלא אכפת לי שהוא מתחצף וזה חמור, אני לא אכעס. אני לא יכול תמיד להחליף את המחשבות שלי.
אני לא כל כך מבין מה שאתה אומר. אז אם... אני לא כל כך מבין מה שאתה אומר.
אני מבין. בהתחלה הבנתי שהמטרה שלנו השאיפה שהרגש הוא לא יהיה תגובה ספונטנית.
לא. אז אם אני עברתי את הרעיון הזה, אני טועה. אני טעיתי. ודאי שהרגש הוא לא... כאשר אנחנו מדברים על שליטת הרגש, אולי זאת ההערה החשובה. אנחנו לא מדברים, וזאת הייתה אחת השאלות בשיעור הראשון, אנחנו לא מחפשים דרך להפוך את עצמנו להיות רובוטים. הרגש צריך להיות ספונטני, אבל הוא ספונטני לאחר עיבוד. זאת אומרת, רוב הרגשות הן תגובות, ואנחנו לא רוצים להפוך את התגובות להיות דברים שלא זורמים. אנחנו רוצים להיות אנשים זורמים. אבל אם אני בודק את הזרימה שלי ואני מגלה שחלק של הזרימה היא לא מתוקנת, אני זורם למקום הלא נכון, אני רוצה לתקן את הזרימה כך שהזרימה תהיה במקום הנכון, בדרך הנכונה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לפגוע בספונטניות, אנחנו רוצים לתקן את הספונטניות. אני חושב שההערה היא מאוד חשובה, כי אם אני מדבר על שליטה על הרגש,
באופן אנושי. כי התגובה הרגשית זה באופן אנושי. אנחנו רוצים לכוון את התגובות כך שהן יהיו מתאימות לשאיפות שלך למטרות שלך. Okay. טוב, בוא נעצור פה. למי שרוצה להתאמן, אני מציע לכם החנות וידאו זה לא רחוק מפה, לקנות כזה דבר, וברגע שאתה חש כל רגש או על אחת כמה וכמה רגשות לא נעימים, תנסו לשים ברקסים ולצלם מהם האמירות ותמונות וזיכרונות וכולי שמסתובבים, ואז לנסות לבדוק אם אפשר להפעיל אותם.